טוב, אנחנו בסוגיה של חשמל בשבת. ראינו את התפיסות של שיש בהפעלת מעגל חשמלי משום מוליד זרם. ראינו את התפיסה של המבעיר בקצרה, ואני רוצה לעבור עכשיו לתפיסה של הבונה, שהיא, כמו שכבר אמרתי לכם, הוצאה לראשונה על ידי החזון איש, למרות שרב שלמה זמן חשב על זה עוד לפני שהוא ראה את זה מהחזון איש ושלל את זה. זאת אומרת, הוא טען שזה לא, זה לא יכול להיות אסור משום בונה או מכה בפטיש או משהו כזה. והפניתי אתכן להערה של רב שמואל אוירבך, הבן שלו, שאומר שבעצם היה, הפרק הזה אפילו הושמט מהספר, אחרי שהוא בעצם חשב שאין בזה שום טעם, מי יחשוב לאסור את זה מדין בונה. ומיד אחרי זה יצא הפסק של החזוני, שזה אסור משום בונה, ואז בספר מעורי האש חלק ב' הכניסו בחזרה את כל, את כל הדיון הזה, עם תוספות של התכתובות עם החזוני, זאת אומרת, ההוצאה הזאת שממנה צילמתי לכם את, את הספר מעורי אש, זה הוצאה חדשה, בהוצאת מכון ירושלים, משהו עם הערות ועם דפוס יותר, יותר מסודר, ושם גם הכניסו כל מיני תוספות שלא היו בהוצאה המקורית, לכן קוראים לזה מעורי אש השלם, להבדיל ממעורי אש, זה בדרך כלל הנוהג בהוצאות תורניות, כשעושים משהו עם מוספות, אז אומרים שלם, כן, פרשנויות או תוספות וכדומה. אוקיי, אז זאת התמונה הכללית. כמו שהפניתי אתכן בדף, אני לא אכנס בפירוט למלאכת בונה, מכה בפטיש וסותר, כי אין לנו כל כך זמן לזה, והאמת שרוב הדיונים שם גם לא חיוניים לדיון שלנו לגבי שבת. מה שכן חיוני זה בעיקר ההגדרה הבסיסית של מלאכת בונה, והכלל הזה של אין בניין וסתירה בכלים, או שיש. אין מחלוקות ראשונים, איך, מתי יש, מתי אין, אם בכלל. זה נוגע לאיסור החשמל, למרות שאני חושב שמבחינה דידקטית, אני מעדיף להגיע לגדרי בונה דווקא בשיעור הבא. משם יש איזושהי אמירה שתסכם טוב, אני חושב, את, את הוויכוח ואת העמדה של החזוני, שאני אישית בסופו של דבר מזדהה איתה דווקא. אז זה נגיע בהמשך, מבחינת ההכנה שלכם בדף, עד איפה הגעתם, זאת אומרת, מישהי גמרה אותו, או איפה אתן עומדות?
חזון איש גמרנו, במאורי האש אנחנו קראנו את שני המכתבים.
אוקיי. אחרות גם? בערך אותו דבר?
אני חייבת להגיד ש... זה נראה שהבונה, לפי מה שהחזון איש כותב, זה הכי דומה לבריאת האדם, שמנפיחים בו נשמה.
כן, אבל זה דבר כזה נקרא בונה.
אין יותר יצירה משמעותית מזה, מה אם לא משמעותי בלנפוח נשמה באדם, אז להזרים זרם במכונה שהיא תתעורר לחיים.
השאלה אם זה נקרא בונה, בריאת האדם הייתה בששת ימי הבריאה, אבל אנחנו מחפשים במשכן.
לא משום בונה, כמובן זה כאילו, זה כתיבה פיוטית שלו, אבל אני חושבת שעומד מאחוריה...
לא, זה לא כתיבה פיוטית, זו כתיבה הלכתית לגמרי, יבשה. שום פיוטן.
לא, השימוש בלהכניס נשמה למכשיר, זה כן כתיבה פיוטית.
לא, אני לא חושב, הוא מנסה לתאר באמת את הפעולה של העניין.
אני חושבת שמה ש... כאילו, מראש הרי המוטיבציה שלו זה שצריך לאסור, כמו שאמרנו.
זה דיברנו, כן.
ואז בעצם, כשהוא כתב את הביטויים האלה, אז בעצם חשבתי לעצמי שיש פה משמעות מאוד 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 גדולה, גם אם הפעולה יכולה להיות הכי קטנה שאפשר רק ללחוץ על כפתור, המשמעות היא מאוד מאוד גדולה, שבגלל זה הוא ממש משתמש בביטוי של נשמה, זאת אומרת, יש פה פעולה מאוד מאוד משמעותית, קשה להגדיר מהי, אבל את המשמעות אי אפשר לפספס.
אוקיי, אז זה באמת מה שמלווה אותנו לכל אורך הדיון, המוטיבציה הבסיסית לאסור נובעת בדיוק מהסברה הזאת, שיש פה איזשהו משהו שאי אפשר לומר שהוא לא יצירה משמעותית. מצד שני, את רואה שכל הפוסקים מנסים לטעת את זה באיזשהו אב או תולדה או יסוד הבנן קיים, כי עצם זה שראוי לאסור, זה התחלתי בשיעור הראשון, עצם זה שראוי לאסור, זה לא מספיק כדי לאסור. זאת אומרת, אין
כן,
לנו...
כן, אני רק דבר. אומרת שהמשמעות שהוא מכניס, שהוא אומר שזה כמו להפיח נשמה, אני רואה את זה אצלו שהוא כאילו מנסה להסביר למה זה כל כך משמעותי.
לא, זה ברור, זה ברור, אבל אני חושב שלהפיח בזה נשמה, הנקודה שבה אני רוצה להתמקד, זה לא השאלה למה זה משמעותי, אלא למה זה דומה לבונה. זאת אומרת, כן. החזון איש מביא את זה לא בתור נימוק למה לאסור, הוא מביא את זה בתור נימוק למה זה כמו בונה. וזאת השאלה המעניינת פה, שאיתה מתווכח איתו עם שלמה זלמן. שלמה זלמן לא מתווכח על זה שזאת יצירה משמעותית, אני מניח. אבל הוא טוען, בסדר, אבל אתה לא יכול להכניס את זה לגדרי בונה. אז מה לעשות? אין לנו אב מלאכה שתחתיו, העסק הזה יכול להיכנס. וזה אמרתי בשיעור הראשון, שאת האופציה הזאת, שאם היו כותבים היום את רשימת ה-39, היה חשמל, היה נכנס שם בתור אב בפני עצמו, זה אף אחד מהפוסקים לא עושה. אז לכן, ברגע שאנחנו שוללים את העניין הזה, אז לא מספיק לנו להגיד שהדבר הזה הוא משמעותי. אנחנו צריכים לראות איך זה נכנס תחת אחד מהאבות או התולדות של המלאכות המנויות. וכאן הנקודה החשובה, לא עד כמה זה משמעותי. זה הנקודה שבה אני רוצה גם...
כן, אני מסכימה עם זה. פשוט, כאילו היה נראה לי שהוא השתמש בביטוי הזה, חוץ מזה, הוא דיבר שם גם במלאכת בונה, על העניין של... האם אתה צריך אומן בשביל להפעיל את זה? כאילו יש פה שני אלמנטים, אחד, מה היכולות שאתה משתמש בהם בשביל להפעיל את זה, ומצד שני הוא כן מתייחס גם למה התוצאה.
זה אנחנו עוד נדבר, האומן פה לא צריך בכלל, זה אחד הקשיים שמעלים נגדו, שמה אתה מפעיל מתק, זה כל ילד יודע לעשות את זה, אין פה מעשה אומנות, אבל זה עוד נדבר. אגב, מעשה אומנות נדרש בדרך כלל לבנייה בכלים, לבנייה רגילה, לא צריך עוד מעשה אומן. השוואת גומות בקרקע, שגם היא נחשבת בונה, זה לא מעשה של אומן. לכן זה תנאי בבנייה בכלים, אבל נגיע. אז זה הרקע בעצם לדיון. עכשיו, הפניתי אתכן לוויקיפדיה, כדי לראות את הרקע למלאכת בונה, באופן עקרוני אולי רק כדי להתרשם, כי... אנחנו עוסקים במסכת שבת, אבל איכשהו עד עכשיו עוד לא ראינו אפילו את רשימת אבות המלאכה. פעם אחת בכל זאת לעשות איתם איזשהו מפגש. אז שנייה אחת, רק נראה לכם את העניין.
נראה לי
שקראנו
את זה ברמב"ם בתחילת השנה.
אוקיי, אבל הגמרא זה בדף עין ג' עמוד א', האם יש משנה? בפרק כלל גדול, זו המשנה הראשונה, השנייה נדמה לי בפרק, אבות מלאכות 40 חסר אחת, הזורע והחורש והקוצר והמאמר, והדש והזורע, הפורר, התוכן והמרקד, והלש והאופה, הגוזז את הצמר, המלבנו, המנפצו, והצובעו, והטובה, והמייסך, והעושה שני בתי מירים, והעורג שני חוטים, והפוצע שני חוטים, הקושר והמתיר, והתופר שתי תפירות, הקורא על מנת לתפור שתי תפירות, הצעד צבי, השוחטו, המפשיטו, המולכו, המאבד את אורו, הממחקו והמחתכו, הכותב שתי אותיות, המוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, הבונה, הסותר, המחבא, המבעיר, המכה בפטיש, המוצאים לרשות לרשות. הרי אלו אבות מלאכות, 40 חסר אחת. אז פה יש את כל הרשימה, אני כמובן לא נכנס להגדיר את כל האבות האלה, חלק מהם לא כל כך פשוט להגדיר.
אמרנו שאתה מוציא, זה מלאכה שהיא לא... שהיא לא טובה.
היא מלאכה גרועה, אבל היא מופיעה ב-39 המלאכות.
אבל היא אחת, אוקיי.
היא מופיעה להפר, זה כל מה שהראשונים מתקשים. אם זאת מלאכה גרועה, למה היא נחשבת אב מלאכה? למה היא ברשימה? אז זה דיברנו בתחילת השנה. בכל אופן, פה זה איזשהו מפגש שתראו פשוט, זה המקור לכל הסיפור. כשאנחנו מחפשים עכשיו עוגן לתלות בו את איסור החשמל, איסור הפעלת מעגל חשמלי, אנחנו אמורים למצוא אותו או... ב-39 אבות שמנויים פה במשנה, או בתולדות שלהם, שרשימה מסודרת של תולדות אין. אין בשום מקום רשימה מרוכזת ומסודרת של תולדות. זה מופיע בהגמרא מהמשנה הזאת והלאה, לאורך כמה עשרות דפים, הגמרא רצה על כל אחד מאבות המלאכה ודנה לגביו, קצת בעריכות, קצת בקצרה, אבל היא דנה על כל אחד מאבות המלאכה, ובתוך הדיונים האלה מופיעים, מופיעות גם התולדות. ומי שרוצה לרכז את כל התולדות, צריך לעשות את זה במעבר על הגמרא, אני לא מכיר מקום שמרכז את כולן, כי זה באמת גם לא רשימה סגורה. כל מה שנמצא היום שדומה לאחד מהאבות, גם הוא יכול להיות תולדה. תולדות זה לא רשימה סגורה שמופיעה באיזשהו מקום מוגדר. אין צורך גם לשים אותה במקום מוגדר, כי התולדות ממוינות תחת האבות. האבות זה בעצם הקטגוריה, הקטגוריות היסודיות. מתחתן אפשר להכניס הכל, כל מה שדומה. יש תולדות שמופיעות בגמרא, כי הגמרא כבר חשבה עליהן, ויש תולדות שלא הופיעו בגמרא, אבל הן עדיין תולדות, כי הן דומות לאבות. אוקיי? אז במובן הזה, המשנה הזאת היא הבסיס לכל הסיפור. עכשיו, אנחנו באים לאסור חשמל, אנחנו אמורים לעבור על המשנה הזאת ולראות איזה מהאבות האלה יכול לעשות את העבודה. אני כבר מציג את זה, כאילו שאנחנו בעצם רוצים לאסור, ועכשיו כל השאלה זה רק איך לבצע את זה בפועל. אז אנחנו מחפשים כאן, וכמו שאמרתי, בסופו של דבר יש כאלה שעוצרים על מבעיר, כן? זה? ויש כאלה שעוצרים על בונה. אלה שני האבות או הקטגוריות שתחתיהן אפשר להכניס את זה בדאורייתא, ויש גם מכה בפטיש כמובן. כן? מה מכה בפטיש? אלה שלושת המקורות הדאורייתא שלתוכם אפשר להכניס את הפעלת מעגל חשמלי. כל השאר זה יכול להיות דרבנני. אז למשל המבשל,
זה דרבנני או שזה תולדה של?
לא, לא, מבשל זה דאורייתא, הנה, תראי פה. רגע. לא, סליחה, זה האופה, כן, אבל...
זה תולדה.
האופה. המבשל לרוב הדעות זה אב, זה לא תולדה. האופה והמבשל זה אותו דבר, עוד פעם, אין לזה
נפלא. כמו הוצאה והכנסה.
שומע?
כמו שהוצאה והכנסה הם אותו
דבר. דומה להוצאה והכנסה, גם שם יש קצת מקום להתלבט, אבל גם שם התפיסות המקובלות הן שזה אב. שניהם זה אב, עוד פעם אני אומר, אין לזה נפקמינה, או כמעט אין לזה נפקמינה.
והמוליד גם כן לא ברשימה כאן.
לא שומע?
מוליד.
לא, המוליד הוא דרבנן, לכן אמרתי. מתוך הרשימה הזאת יכול להיות או בונה, או מבעיר, או מכה בפטיש. אוקיי? האופה יכול להיות, יודעת מה, מבשל, אולי גם מבשלים את החוק, כי יש כאן דיון על העניין הזה גם. בכל אופן, אז זה לגבי המתודה, איך בדיוק צריך לגשת לסוגיה כזאת. צריך פשוט לאתר ברשימת האבות, איזה אבות יכולים לעשות את העבודה. עכשיו...
זה גם מדאורייתא, נכון?
מה?
התולדות.
ברור, ברור. תולדות ואבות, הכל דאורייתא, לכן אני אומר, אין נפקמינה ביניהם. על שניהם חייבים סקילה במזיד, בחטאת בשוגג, אין הבדל. עכשיו, הערה נוסף, אולי עוד שתי הערות, גם כתבתי לכם בדף, אז ככה, במלאכת בונה, בעצם ההגדרה היא לבנות בניין, כן, ההגדרה המקובלת באמת, זה מה שמופיע פה בוויקיפדיה,
לבנות במחובר.
חיבור והרכבה של דבר מחדש, המלאכה, כן, המלאכה היא בניית בניין קבוע העומד להתקיים ימים רבים, הנגרם על ידי צירוף חלק אל חלק, המהווה את הבניין להיות אחד. אגב, החלק השני נראה לכם מין איזה פירוט מיותר או סתמי, הוא מוקד העניין, אבל לזה אנחנו נגיע בפעם הבאה. הצירוף חלק אל חלק שמהווה את הבניין להיות אחד. אבל לענייננו, צריך לזכור את זה, לפעמים שוכחים מרוב הפשטות, צריך לזכור את זה, שמלאכת בונה קודם כל בראש ובראשונה, זה לבנות בניין. זה האב של בונה. עכשיו צריך לראות מה דומה לזה, מה תולדה, מה אב, מה דרבנן, אבל זה בעצם הבונה היסודי. מתחת לזה נכנסים כל מיני דברים, למשל הקמת אוהל, זה גם בונה. או גיבון של גבינה אפילו, זה גם בונה. כי אני בעצם, כן, אני מחבר את החלקים השונים של הגבינה ויוצר מהם מבנה. אז במובן הזה זה גם בונה, בונה דאורייתא. לגבן בשבת זה איסור דאורייתא. לרוב הדעות, בכל אופן, הרמב״ם כתוב למשל, אז אלה התולדות, אבל צריך לזכור בראש ובראשונה שהאב, כן, המלאכה הארכיטיפית, זה בעצם בניית בניין, לקחת לבנים, לחבר אותם, לעשות איזשהו מבנה, מכל החלקים האלה. זה מה שנקרא בונה. כל השעה זה נגזר מזה.
רגע,
רב,
אסור לטבל גבינה בשבת? לא
מנה. אתה שומע?
כן. לא, לגבן זה לייצר את הגבינה.
לא שומע, לא שמעתי את השאלה.
לגבן,
כן, מה אמרת? לא הבנתי?
לא, חשבתי לטבל, לא הבנתי.
לגבן, לגבן, להכין את הגבינה. אז זה האב מלאכה של הבונה. הכלל השני שרציתי שתראו פה זה שאין בניין וסתירה בכלים. כן, יש כלל שמופיע בגמרא, שכתוב אין בניין וסתירה בכלים. מה זה כלים? כלים זה דבר מיטלטל. כן? מבנה זה משהו שמחובר לקרקע. כלים זה דבר מיטלטל, שמיועד לתשמיש, גם בגדים זה כלים, גם כלי מטבח או כל מיני דברים כאלה, כל אלה זה כלים. גם הכברת שדיברנו עליה, אם אתם זוכרות, שזורקים את הכברת, הכברת היא מיטלטלת, לכן היא כלי. ובאמת גם מסוגיית כברת וגם מעוד מקומות, יש כאלה שלומדים שכאשר הכלי הוא מאוד מאוד גדול, מכיל 40 שעה לפחות, הוא בעצם הופך להיות מבנה. הוא מפסיק לקבל מעמד של כלי, למרות שהוא מנותק מהקרקע. למה? כי דבר כל כך גדול שמונח על הקרקע הוא בעצם מחובר. אף אחד לא מטלטל, זה לא מיועד לטלטול תדיר. נכון שאין שם דבק, אבל הכובד שלו מחבר אותו לקרקע, לכן הוא בעצם איזשהו מבנה קבוע. אז הגודל פה משחק רק תפקיד במובן של הקביעות. זה לא עניין של כלים צריכים להיות קטנים. כלים צריכים להיות מטלטלים. דבר שהוא גדול, הוא לא מטלטל. זה הנקודה. עכשיו, הכלל הבסיסי שכתוב בגמרא, זה שכלים אין בהם בנייה ולא סתירה. זה מאוד חשוב לענייננו, כמובן אם אנחנו מדברים על מלאכת בונה במכשירים חשמליים, בדברים מיטלטלים. עכשיו, כמובן שכמו שראיתם בוויקיפדיה, יש לדבר הזה הרבה מאוד הסתייגויות. הראשונים מוכיחים מכל מיני סוגיות בגמרא, שאנחנו רואים בכל מיני מקומות שיש בנייה בכלים. וזה סותר את הכלל הזה שאומר אין בניין וסתירה בכלים. זה מחזיר אותי שוב למה שאמרתי לכם פעם, על איך להתייחס לכללים בגמרא, אז פה זה עוד דוגמה לעניין הזה, הגמרא כותבת בצורה מאוד נחרצת, אין בניין וסתירה בכלים, ומלא סוגיות חוזרות ואומרות יש בניין בכלים, ואז הראשונים מתחילים לעשות חילוקים, מתי הבניין בכלים כן עכשיו בניין, למשל יש כאלה שאומרים, כשאני עושה את הכלי מתחילתו, לא כשאני מוסיף לו משהו, אלא כשאני בונה כלי מאפס, שזאת בנייה מאוד משמעותית, אז אפילו שבניתי כלי, הדבר הזה נקרא בניין, בנייה. או כאשר אני תוקע, מה הכוונה? כשאני מחבר את החלקים של הכלי, ויוצר פה כלי, אבל החלקים מחוברים זה לזה בחיבור חזק, חיבור שלא נפרד סתם ככה, זה מה שנקרא לתקוע, גם אז יש בניין וסתירה בכלים, מכניסים בהקשר הזה גם מעשה אומן, זאת אומרת משהו שצריך להיעשות על ידי, לא סתם פעולה סתמית שכל אחד יכול לעשות, אלא משהו שדורש איזשהו סוג של מיומנות, של מחשבה, של אומנות.
מה הקשר לגבינה?
מה?
מה הקשר לגבינה? גבינה היא לא בית ולא כלי.
גבינה היא לא כלי, גבינה היא אוכל.
אז למה אסור לגבן? מה, יש בנייה באוכל?
כן, יש בנייה, זו הטענה, יש בנייה באוכל. טוב, אני עוד אעיר על זה משהו, אבל בשיעור הבא. כי זה ייכנס לנו לדיון של שיעור הבא.
יש בזה, השיטה הזאת מקבילה לאיזה כלים מקבלים טומאה, או שזה לא רלוונטי?
כן, הגמרא אומרת, הגמרא על מליקוף כף ג' משהו כזה, הגמרא אומרת, מי גודה וכלי לטומאה וכלי לשבת. עכשיו, נכון ששם מדובר, נדמה לי, בכלים לגבי דיני מוקצה, שבכלים אין דין מוקצה, אבל בפשטות הכלל, אלא אם כן יש חריגות, הכלל הוא שמה שמגדיר כלי, מגדיר אותו לכל הקשר. ראינו כבר גם לגבי רשויות שיש הבדלים בין שבת לבין תומה, יכול להיות שגם בהקשר הזה יהיו קצת הבדלים, אבל כנקודת מוצא, אז זה אותו דבר. אלא אם כן, יש לנו ראייה שיש בכל זאת איזשהו סוג של הבדל. בכל אופן, אז זה לגבי בניין בכלים עם ההסתייגויות, וצריך לזכור תמיד שההסתייגויות מופיעות בראשונים, זה לא גמרא. ובאמת רש"י והר"ן על הריף כותבים שאין בניין בכלים בכלל, בלי שום הסתייגויות. וכל המקומות שבהם הגמרא אומרת שזה אסור, הם תולים את זה במקום בפטויש, או באיסור אחר, אבל לא באיסור בונה. הם תופסים את הכלל בגמרא כפשוטו. אין בניין וסתירה בכלים. אוקיי? אז יש פה בקיצור מחלוקות ראשונים, אני אומר את זה רק כדי שזה יהיה ברקע, לא ניכנס בעניין הזה לפרטים. עכשיו, האב השני, הוא בעצם השני, בונה, אולי סותר, זה כמובן מה שמפרק בניין. אם לבנות את הבניין זה מלאכת בונה, לפרק אותו, להרוס אותו, לפרק אותו זה סותר. אבל, כיוון שמלאכת סותר היא מלאכה של הריסה, של קלקול, ובשבת המלאכות שנאסרו הן מלאכת מחשבת, אז לכן חכמים אומרים שסותר זה אך ורק אם אתה סותר על מנת לבנות במקומו. זאת אומרת, אם אתה, למשל, מוחק, זה גם, מוחק כדי שתוכל לכתוב באותו מקום שמחקת שתי אותיות, אז אתה עובר על מלאכת מוחק, אותו דבר מחבא. מחבא זה גם מלאכה של קלקול, אתה הורס את האש. למה זה נחשב מלאכה יצירתית? אתה יוצר פחם. בדיוק. אותו דבר בסותר. סותר זה כדי לבנות במקומו. אתה צריך את המקום, אז אתה סותר את הבניין כדי לבנות באותו מקום, ואולי גם כדי להשתמש באבנים או בחלקים שפרקת לבנייה מחודשת.
ומחבא,
מה?
והרשימה של המשנה, דווקא מחבא מופיע לפני מבין.
אתה שומע?
ברשימה של המשנה, של הלמת את מלאכות, המחבא מופיע לפני המבעיר, שהוא החשוב יותר.
אני שומע אותך לא טוב.
יש בעיה עם הרמקול של החוטי.
לא משנה. היא אומרת שברשימה של הלמת את מלאכות במשנה, שומעים?
כן.
אז דווקא המחבא מופיע לפני המבעיר, כי הוא פה החשוב יותר מה... כי הוא עושה
פחם. לא יודע, צריך לבדוק אם מישהו מהמפרשים אומר משהו, אני לא זוכר כרגע. בכל מקרה, מחבא צריך להיות כדי לעשות פחם. מחבא נחשבת באופן עקרוני כמלאכה מקלקלת, כמו סותר, כמו מוחק, אוקיי? אז לכן כל המלאכות האלה צריכות להיעשות למען תכלית חיובית, פוזיטיבית כלשהי. אותו דבר גם סותר. ולכן בהקשר של מכשיר חשמלי למשל, זה לא כל כך פשוט שאפילו אם אני אומר שלהפעיל אותו זה משום בונה, אז זה לא כל כך פשוט להגיד שלחבות אותו זה משום סותר. יש כאלה שרצו לטעון את זה, חזון איש למשל כותב את זה, אבל זה דיון לעצמו, זה ממש לא פשוט. כי הכיבוי של המכשיר החשמלי לא נועד כדי להשיג איזושהי תוצאה פוזיטיבית. אז זה גם כן עוד אולי נדבר על זה. זה לגבי בונה וסותר. מכה ופטיש, זאת מלאכה סופר מסובכת ולא מוגדרת. באופן עקרוני, הגמרא מסבירה שזה הקאה בפטיש לגימור של יצירת כלי. כאשר אתה מכה בפטיש את המכות האחרונות כדי לסדר את הצורה של הכלי, זה נקרא מלאכת מכה בפטיש. עושים שם חלוקה בין הקאה בפטיש להנפה שלו וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה הכל פורמליסטיקות שהן שוליות. אחרי שחזל פרשו את העניין, הם בעצם הרחיבו את מלאכת מכה בפטיש, והם אומרים שכל גימור של כלי, לאו דווקא עם פטיש, כל גימור, סיום מלאכה של כלי, זה נקרא אב מלאכה של מכה בפטיש. ואת אם יש לי איזשהו כלי שהוא כמעט גמור, ואני עושה פה איזושהי פעולה שמסיימת אותו, והופכת אותו לכלי מוכן, וזה עברתי על מלאכת מכה בפטיש, בלי שום קשר לפטישים ולהקאות. אוקיי? עכשיו, אולי לא היה ברור מתוך הוויקיפדיה, כי הם אומרים שחכמים פרשו את זה, כל המלאכות הרי חכמים פרשו. זה לא משום דבר מיוחד. זה לא דרבנן. ההגדרה של מכה ופטיש כסיום של הכנה של כלי, זאת ההגדרה של המלאכה דאורייתא, זה לא תוספת דרבנן. זאת ההגדרה של מלאכת מכה ופטיש. אוקיי? אז לכן גם המלאכה הזאת מועמדת לשחק על המגרש הזה של חשמל. אני רק מאיר, בוויקיפדיה אם ראיתם, מביא את זה, הירושלמי כותב, שכל מלאכה שאנחנו לא יודעים מאיזה צד לאסור אותה, יש לתלות אותה במכה בפטיש. מין אמירה כזאת מוזרה, משהו, זה כמעט אומר לנו, חבר'ה, אתם מסתבכים עם חשמל, לא מוצאים על איזה וב לתלות את הקולב שלכם. אין בעיה, מכה בפטיש. מה, זה מלאכה שלא צריך שום דמיון כדי לאסור משהו מחמתו, זו אמירה מאוד... מוזרה, בכל זאת זה מובא שם בתור איזושהי מלאכה מסוימת, יש לה פרשנות כלשהי, מה זאת אומרת שכל דבר אני יכול לתלות במכה ופטיש. טוב, אז על זה נאמרו כבר כל מיני פרשנויות, אני לא נכנס לזה כאן, כי מבחינתנו זה באמת, אני לא נזקק להרחבה הזאת של מכה ופטיש. מי שמכניס את הדלקת מעגל חשמלי למכה ופטיש, הוא מתכוון למכה ופטיש הרגיל, לא לכל ההרחבות העמומות האלה מהירושלמי. אלא באמת הכוונה שאתה בעצם מסיים פה את היווצרות הכלי, כשאתה מפעיל את המעברר נגיד. אז המעברר מתחיל לפעול, רק עכשיו הוא באמת כלי שמעברר. אז בעצם ההדלקה הזאת הופכת אותו להיות מעברר, עד עכשיו הוא רק היה עם פוטנציאל לעברר. עכשיו הוא מעברר ממש. יש כאלה שרוצים לטעון שההדלקה של המעברר זה בעצם המכה בפטיש. בעיניי זה די מפוקפק, אבל ככה יש כאלה שרוצים לטעון את הטענה הזאת.
אבל זה קצת מערבב מושגים. זה אומר שהשימוש בכלי הוא בעצם חלק מהבנייה שלו.
זה כל הוויכוח בחשמל בדיוק, אתם ראיתם את זה אצל רבי שלמה זלמן, בשאלה האם ההדלקה היא השימוש בכלי, או שהיא גמר העשייה של הכלי. זה בדיוק ההבדל. אם זה שימוש בכלי, אז אין פה שום מכה בפטיש. אם זה גמר, אז זה מכה בפטיש, זה איסור דאורייתא. ואיך להגדיר מתי זה גמר המלאכה ומתי זה רק השימוש? אתם רואות עוד פעם את מה שאמרתי לכם גם בפעמים הקודמות, עניין של סברה. אחד רואה את זה כך, אחד רואה את זה כך. קשה מאוד להביא פה ראיות ברורות, לחתוך את זה באיזשהו שיקול מאוד חד. זה מאוד עניין של הסתכלות, ותשימו לב, ההסתכלות הזאת יכולה לקחת אותי מאיסור דאורייתא ליתר. שאלה אם אתה משתמש בכלי, או שאתה גומר להכין את הכלי. זה הבדל בין איסור סקילה לבין דבר שמותר לעשות אותו. וזה דברים ש... כל כולה בהרים התלויים בסערה, כמו שהמשנה אומרת.
אבל כלים, כלים חשמליים, אני לא עושה, אני רוכשת. כלומר, נכון שמישהו עשה אותם, אבל אני כאילו...
לא משנה. כשאת מסיימת את עשיית הכלי, זה לא חייב להיות שאת גם התחלת אותה. כי אם את לוקחת ממני כלי שאני עשיתי, ועכשיו את רק עושה את ההקעה בפטיש, את הסיום, אז את עברת על מלאכת מכה בפטיש.
אז הרב, אתה יודע מה, אז גם פה אני יכולה, אני פשוט כל הזמן יש לי בראש ההשוואות לעניין של טהרת כלים. גמר מלאכה על ידי יהודי שהכלי לא מצריך טבילה. זה לא על ידי שאני מכניסה אותו לחשמל, אף אחד לא יטען את זה.
הבנתי עוד פעם.
נניח יש לי מכשיר חשמלי שמיוצר בחוץ לארץ, אז אני שהוא לא יצטרך טבילה, צריך שיהיה גמר מלאכה על ידי יהודי. אף אחד לא מכניסי אותו לחשמל וזה נקרא גמר מלאכה.
מי שיגיד פה שזה מכה בפטיש, שאלה טובה, למה שמה הוא לא אומר שזה פטור מתבילה? לא יודע, שאלה טובה.
בהקשר הזה, האם כל פעם...
אני חושב שזה לא מכה בפטיש, לכן אין שאלה, אבל מי שאומר שזה מכה בפטיש, באמת שאלה טובה. כן, סליחה יעל.
בהמשך למה שעידית אמרה, בסדר, אז בפעם הראשונה שהיא עשתה את זה, והכשירה, כן, את המוצר שנעשה על ידי גויים ומחוץ לארץ. עכשיו, כל פעם שהיא מפעילה אותו, הוא מחברת לחשמל, מה קורה אז?
עוד פעם, כשהוצאתי אותו מהחשמל, או כשניתקתי אותו, כשקיביתי את המכשיר, הוא חזר להיות מכשיר לא מוכן. ועכשיו אני עושה מכה בפטיש עוד פעם. זאת הטענה, אני אומר עוד פעם, לכן בעיניי זה באמת טענה פשוקה.
ברגע שקיביתי את המכשיר, סתרתי את הכלי.
כן, נכון. למרות שזאת סתירה, אבל לא בשביל לבנות משהו, שלמה זמן הרי מאיר על זה. זה סתירה רק בשביל לא לשלם את חשבון החשמל. זה לא משהו שבאמת יוצר לי משהו, אז לכן קשה לראות בזה מלאכת סותר. אבל באופן עקרוני, כן, זאת אומרת, אגב, עוד נקודה חשובה, למלאכת בונה יש הפך, למלאכת סותר. למלאכת מכה בפטיש אין הפך. לעשות משהו שהוא לא, להפוך את ההקעה בפטיש, זה אין אף מלאכה כזה. לכן פה יהיה הבדל. אם אני רואה את הדלקת המכשיר כהקעה בפטיש, הכיבוי שלו הוא ודאי לא סתירה.
נכון.
אם אני רואה את הדלקת המכשיר כבנייה שלו, אז יש מקום להגיד שהכיבוי שלו יהיה סתירה. אז פה יש עוד השלכה, האם אני הולך פה מצד בונה או מצד מכה בפטיש. השאלה תהיה לגבי הכיבוי, למרות שאמרתי. אפילו אם אני רואה את זה כבונה, לא בטוח שהכיבוי יהיה פה משום מחבא, אוקיי? אבל זה יהיה סותר. אבל אפשר להגיד שזה סותר רק על הצד שהדלקת המכשיר זה בונה. על הצד שהדלקת המכשיר עם הכבל פטיש, אז זה לא רלוונטי. אוקיי, אז זה באמת סקירה על קצה המזלג על האבות האלה. עכשיו אני רוצה להיכנס לחזון איש. עוד הערה, עוד שתי הערות בעצם. הערה ראשונה, כשאנחנו אומרים מתקן מנה, מנה זה כלי בארמית, מתקן מנה הכוונה מתקן כלי, לפעמים מתכוונים למכה בפטיש, לפעמים מתכוונים לבונה בכלים, כשהבניין הוא גמור, תלוי לפי השיטות הראשונים השונות, האם יש בניין בכלים, אין בניין בכלים, אבל כשאומרים את הקן מנה, מתכוונים למלאכה דאורייתא. לפעמים יש ראשונים שיגידו זה מכה בפטיש, או ראשונים שיגידו זה בונה בכלים, זה כבר שיטות ראשונים שונות, אבל כשאומרים את הקן מנה, זה לא עוד אב מלאכה. זה איסור דאורייתא, שהוא נכנס תחת מכה בפטיש, או תחת בניין בכלים. אוקיי? זה הערה לשונית, ועוד הערה לענייננו, שכאשר אנחנו מדברים על הפעלת מעגל חשמלי בשבת, הערתי את זה אני חושב בדף, כאשר אנחנו מדברים על הפעלת מעגל חשמלי בשבת, אז תלוי אם זה מעגל של מכשיר, או מעגל של חשמל של בית. כי אם זה מכשיר, אז אנחנו נכנסים לבעיית בניין בכלים, השאלה אם יש בניין בכלים, אין, מתי זה נקרא בניין בכלים וכו'. אם זה חשמל של הבית, אז זה לא כלים, אז אם זה בונה, זה בונה, רגיל. לא תלוי בשיטות של בניין בכלים או לא. יש קצת מקום לדון, אם אני, נגיד למעברר, אני חוזר למעברר, אם אני מחבר את המעברר לשקע, ועכשיו אני מדליק אותו, או מחבר אותו לשקע, וככה אני מפעיל אותו, יכול להיות שזה עצמו יחשב חיבור לקרקע.
נכון? מה, לא?
למרות שהמעברר עדיין מיטלטל, אבל הוא אחות מחבר אותו לקרקע, ובמובן הזה, אי אפשר באמת להזיז אותו משמעותית. אפשר לקחת אותו לפה או לשם, אבל אי אפשר להזיז אותו משמעותית, ויש מקום לומר שזה מפסיק להיות בניין בכלים, ומתחיל להיות בניין של בניין, של מבנה, רגיל. עכשיו, להבדיל ממעברר על סוללה, למשל, ששם זה לא ככה, להדליק אותו זה בניין בכלים לכל היותר. ואתן פה מבנה קבוע. עוד הערה שאני נזכר בהקשר הזה, בדיני מוקצה, יש דיון בין הפוסקים, בשאלה של הפעלת מעברר בשבת, או מנורה בשבת. כי האם, לא הפעלה, טלטול. אם אני מטלטל מנורה או מטלטל מעברר, האם טלטלתי מוקצה? רוב הדעות אומרות שכן. למה? בגלל שזה כלי שמלאכתו לאיסור. יש איסור להפעיל אותו, נוחץ מתג, כיוון שיש איסור להפעיל אותו, זה כלי שמלאכתו לאיסור, שזה אחד מסוגי המוקצה. ולכן אסור לטלטל אותו, אם כי כלי שמלאכתו לאיסור הוא מוקצה קל יותר. כי אפשר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו. לא כמו אבן או דבר שמוקצה, לא כלי בכלל. אבל עדיין יש איסור לטלטל אותו סתם. אני טועל... לא שומע? אפשר
לי לכוון את המעבר, לסובב אותו אליי.
לא, לסובב אני מדבר, לא לכבוד.
לא, לא, ברור, לסובב.
כן. מוקצה,
אתה מדבר.
עכשיו, זה לגבי, זה הדעה אחת. אני נוטה לחשוב שזה לא מוקצה בכלל. זה לא מוקצה בכלל, כי אין איסור להתעברר בשבת, ואין גם איסור להשתמש באור בשבת. יש איסור להפעיל אור, אבל המנורה לא... הכלי שמלאכתו לפירוש הדבר למה מיועד הכלי. הכלי מיועד להברר או להעיר. להתעברר ולהיות מואר אין איסור בשבת. יש איסור להפעיל מעגל חשמלי, אבל הכלי לא מיועד להפעלה כמעגל חשמלי. הפעלה כמעגל חשמלי זה אופן השימוש. אבל מטרת השימוש, כלי שמלאכתו מטרת השימוש היא מטרה מותרת לגמרי. מותר להשתמש באור ומותר להתעברר. ולכן לדעתי זה לא כלי שמלאכתו לאיסור, זה כלי שמותר ואפשר לטלטל אותו באופן חופשי. גם מחמה לצל, לא רק מצורך גופו ומקומו. ואת אפשר לטלטל לגמרי. זה קצת קשור לדיונים שלנו בשאלה מה נקרא שימוש בכלי ומה נקרא לסיים את, את המלאכה של הכלי. במקרה הזה זה יוצא הפוך. אם אני מבין שהפעלת המעברר זה המכה בפטיש שלו, אז זה אומר שלפני שהפעלתי אותו הוא בכלל לא מעברר. אוקיי? אז בעצם ברגע שהמעברר מופעל, אז זה משהו אחר מאשר כשהמעברר לא מופעל. ואז אתה אומר לי, ההפעלה זה בעצם ההקעה בפטיש. אז כשאני שואל את השאלה למה מיועד הכלי המופעל, אני אומר הוא מיועד להברר. אבל למה מיועד הכלי הלא מופעל? שם יש אולי מקום לומר שהוא מיועד להפעלה ולהפוך למעברר. ואז אפשר אולי לומר שזה כלי שמלאכתו לאיסור. אבל מעברר שמופעל, הוא מלאכתו לא להיות מופעל על ידי לחיצה על כפתור. מלאכתו לעברר. אז לכן, אם אנחנו מדברים על טלטול מעברר כבוי, אז יש אולי מקום לסברה שזה מוקצה. זה מוקצה יותר מאשר שאסור להפעיל אותו, אלא זה מוקצה בגלל שבאמת אין לו שום שימוש. זה כמעט מוקצה מחמת גופו, לא כלי שמחתו לאיסור. אין לו שום שימוש. כי ההפעלה שלו, היחידה, זה ללחוץ על המתג, ואת זה אסור. אבל מעברר שכבר מופעל מבעוד יום, אז הוא מעברר שבעצם לא מיועד להפעלה, הוא כבר מופעל, הוא מיועד לעברר. אז זה כלי שמלאכתו ליתר, לא כלי שמלאכתו לאיסור. אז לכן גם אם אני מקבל את זה לגבי מעברר כבוי, לגבי מעברר פועל, נדמה לי שזה לא נכון שהוא מוקצה, הוא לא מוקצה.
אם
טוב.
זה
מעברר
סוללות,
מה? לא שומע?
אם זה מעברר שעובד על סוללות, הוא מופעל מבעוד יום, אז אין בעיה איתו וגם לא לטלטל.
אנחנו דנים כרגע לא בשאלה של הטלטול, אלא בשאלה של ההפעלה. אני רק הערתי בסוגריים שיש גם שאלה של טלטול, ואמרתי שהיא קשורה לדיון שלנו לגבי ההפעלה. כי אם ההפעלה היא מכה בפטיש, אז יוצא שהמעברר הקבוי הוא עוד לא מעברר בכלל. אז שאני שואל למה משמש המכשיר הזה שנקרא מעברר קבוי? הוא משמש ללחיצה על כפתור להפוך למעברר. ואז אתה יכול להגיד שזה כלי שמלאכתו לאיסור. אבל 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 המעברר המודלק הוא מעברר שמשמש להתעברר, לא משמש להדלקה. זה כלי שמלאכתו ליתר. זה הכל אם אני תופס את ההדלקה כפעולה של הקאה בפטיש. אבל אם אני תופס את ההדלקה כפעולה של בנייה, או שבטח אם אני תופס את זה כשימוש, אז המעברר הוא מעברר עוד לפני שהפעלתי אותו. הוא מיועד לעברור, לא, לא, לא להדלקה. ואז יכול להיות שמותר לטלטל גם מעברר כבוי, אולי. זה יש מקום לדון. טוב, אבל זה רק באמת הערה בסוגריים. אני רוצה עכשיו להיכנס לחזון איש. אני משתף אותו. אוקיי, זה החזון איש. זה בעצם המקור העיקרי בחזון איש לאיסור הפעלת חשמל בשבת, זה פה. מעבר לזה, יש את ההתכתבות שלו עם רב שלמה זלמן, שגם בה משתמשים די הרבה כדי להבין את שיטתו. אבל מבחינת הספרי המקור של החזון איש, אז המקור העיקרי הוא פה. אז בואו נקרא אותו בזריזות. כתב הרמב״ם, פרק ת' הלכה ו', אתם רואים בעוד ת', כן? דהמתיך את המתכת, ראינו את הרמב״ם הזה, או המחמם עד שתעשה גחלת, הרי זה תולדת מבשל. ופרק י' ב' הלכה א' כתב, דהמחמם את הברזל כדי לצרפו במים, הרי זה תולדת מבעיר. נראה, כן, אז זה מבשל או מבעיר, אז דיברנו על זה כבר, שאין סתירה, זה גם מבשל וגם מבעיר, לא בהכרח חייבים לחלק ביניהם. אבל החזון איש מחלק, אומר נראה, והכוונה בכאן משנה את שורש המלאכה. מה הוא מתכוון לומר? יש אוסף שלם של מלאכות בשבת, או נגיד אחרת, לפני האוסף השלם. באופן כללי, הכוונה לא משנה את אופי המלאכה. הכוונה יכולה לפתור אותי מצד מלאכה שאינה צריכה לגופה, או אינו מתכוון, או משהו כזה, אבל אין, זה לא שאם אתה עושה את המלאכה בכוונה כזאת, אז זה בונה, ואם אתה עושה את המלאכה בכוונה כזאת, אז זה צד. הכוונה לא יכולה להעביר אותך ממלאכה כזאת למלאכה אחרת. אבל גם ראשונים וגם אחרונים בכמה מקומות כותבים, שיש כמה מלאכות שהן יוצאות דופן, שלגביהן הכוונה נוטלת חלק בהגדרת המלאכה עצמה. אם אתה עושה את זה לכוונה אחרת, זה יהיה אב מלאכה אחר. לא שאתה תהיה פטור כי זה אינו צריך לגופה או אינו מתכוון, אלא זה אב אחר. הכוונה פה היא לא צדדית, אלא היא חלק מהגדרת המלאכה עצמה. אומר החזון איש, לגבי החימום של מתכת, הכוונה קובעת את אופי המלאכה. יש כוונות שזה יהיה מלאכת מבשל, ויש כוונות שאם אתה עושה את אותו דבר, אבל מכוונה אחרת, תהיה מלאכת מבעיר. זה חריג. בדרך כלל הכוונה לא משנה את הגדרת האב.
לא, אומר את זה הרמב״ם, לא
החזון איש. אתה שומע?
הרמב״ם אומר את זה.
לא, לא, החזון איש אומר את זה. הרמב״ם אומר במקום אחד שזה מבעיר, במקום אחד הוא אומר שזה מבשל. כן. אני אמרתי בשיעור שדיברנו עליו, שזה, האחרונים שואלים סתירה, אני חושב שאין פה שום סתירה. זה גם מבשל וגם מבעיר. בהלכות מבשל, הוא מסביר את זה, מביא את זה כדוגמה לאיסור מבשל, ובהלכות מביא, הוא מביא את זה כדוגמה להלכות מביא, אבל אין שום סתירה, זה יכול להיות שניהם.
סליחה, כבוד הרב? כבוד הרב? אבל מבחינה הזאת, זאת אומרת, אין כוונה משפיעה על אופי המלאכה, לא צריך את זה.
לא הבנתי.
מי שמחלק, הוא אומר שדבר תלוי בכוונה, איך מגדירים את המלאכה.
מוניש.
אבל אם הרב אומר שזה גם זה וגם זה, אז כוונה לא משפיעה בכלל.
זה בדיוק מה שאני אומר.
אבל לא אמרנו מקודם.
לא, לא, הדגיש שגם הנימוק הזה ש...
לא, לא, זה...
אז אנחנו לא צריכים לכוונה בכלל.
לא, לא, הדגשתי, הדגשתי. הבאתי את מה שאמרתי בשיעור הקודם בדיוק כדי לומר את זה. שכל ההבחנה של החזון איש, שהוא תולה את זה בכוונה, נובעת מהתפיסה הבסיסית שלו, שאין פה את שני האבות, אלא כל כוונה אומרת באיזה אב עוברים. אבל אני שאני אומר שיש את שני האבות ולא צריך לחלק.
אבל יכול להיות שזה דברים לא קשורים. אפשר לקבל את זה, וגם את זה יכול להיות שיש את עבודות בבת אחת, ויכול להיות
שגם כוונה... אבל אני לא צריך לחלק לפי הכוונה. אולי יהיה חילוק, אבל לא צריך.
אבל לא אמרנו שבבונה... לא אמרנו שבסותר כן צריך כוונה?
שומע?
לא אמרנו שבסותר כן צריך כוונה?
לא, בסותר, בסותר, אם את לא תעשי את זה למטרה הרגילה, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה או מקלקל, אבל זה לא הופך להיות אב אחר.
בסדר.
זה קיים בכל המלאכות, שאם לא עושים את זה בכוונה הרגילה, או למען המטרה שלשמה זה נעשה במשכן, למען מטרה אחרת, למשל חופר גומה, דיברנו על זה, חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. אני עושה את אותה פעולה, אני חופר את הגומה. אבל אני לא צריך את הגומה, אני צריך את החול שאני מוציא ממנה. אז פה זה רק הבדל בכוונות שלי, זה לא הבדל בפעולה שאותה אני עושה. ובכל זאת, הדבר הזה פותר אותי, לפי רבי שמעון, שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. אז זה פותר אותי, אבל זה לא מעביר אותי להיות אב אחר, אלא זה פטור. מלאכה שעושים אותה באופן שהיא לא צריכה לגופה, פטורים עליה. זה נכון בכל המלאכות. מה שמיוחד פה לפי החזון איש, ואני אומר, בעוד כמה מלאכות לפי ראשונים ואחרונים אחרים, זה שיש מקומות שבהם הכוונה היא לא פטור, אלא הכוונה מגדירה איזה אב מלאכה אתה עובר. אתה עובר בכל מקרה. גם בכוונה אחרת.
גם רב יגיד ששם גם יש שתי מלאכות באחד, נכון?
לא שומע?
במקרים אחרים, הרב, אתה תגיד שגם שם יש שתי מלאכות בבת אחת, כן?
באיזה מקרה?
אתה אמרת עכשיו שיש עוד אחרונים שבמלאכות אחרים גם עושים הבחנה לפי הכוונה.
כן, אבל לא, שם... לא, לא, מה שאני אומר זה לא על כל המקומות. כאשר אומרים את זה כדי ליישב את הקושייה כמו שמקשים פה על הרמב״ם, שם אני אומר שלא צריך, אין קושייה, אז לא צריך להגיע לזה. יש מקומות שבהם הם אומרים את זה מסיבות אחרות, ואז זה לא יכול שאני אסכים.
אז זהו, בגלל זה אני אמרתי שזה דברים לא קשורים. יכול להיות שבאמת יש מקרה שכוונה משנה. זה כבר את השאלה שלי. בסדר.
לא, אין לי בעיה עקרונית עם התפיסה שכוונה משנה. אני רק טוען שפה לא צריך להגיע לזה. מה שמאלץ את החזון איש,
זה
התפיסה כאילו שיש סתירה ברמב״ם, אבל אין סתירה ברמב״ם. טוב, אז נראה את הכוונה בכאן משנה את שורש המלאכה. אני ממשיך לקרוא. ואם מתיך... או עושה גחלת ורוצה בגחלתו, כגון שרוצה לעשות מקשה, כן? וכשהוא גחלת הוא רק לרקעו ולהשקיע בו צורה, אז מלאכתו נקבעת לתולדת מבשל, ואין כאן מבהיר, כן? אם הוא עושה, מרקח את המתכת כדי לרקע אותה, ליצור ממנה צורה, אז בעצם אין לך עניין להבהיר את המתכת שהיא תבער, אתה רוצה רק לבשל את המתכת כדי שתוכל לעצב אותה. זה לא יהיה מבהיר, אלא רק מבשל. וכשאין רצונו לרקחו, רק לצרפו, ומלבנו בשביל לצרפו, אז אין כאן בישול, אלא מבהיר. בסדר? לצרף, דיברנו על זה כבר, כאשר אני מחמם את המתכת, ואז זורק אותה למים, אז התפיסה הייתה שזה, מצרף את המתכת, זה מקשה אותה, מקשיח אותה. אוקיי? אז כיוון שכאן, בעצם יש לי איזושהי מטרה, שהמתכת תבער, ואז בעצם היא תצורף על ידי ההכנסה למים, במצב כזה זה מלאכת מבעיר, אם כי על זה יש מקום להתלבט, כי אני לא מעוניין באמת באש, שנוצרת פה במתכת, זה בסופו של דבר אני רוצה לחבות את זה ושזה יתקשה, אבל כאן החזון איש טוען שזה כן נקרא מבהיר. בדעת הרייבד, שם, ולעולם מחמם ברזל משום מבשל ולא משום מבהיר. אחרי זה הוא ממשיך, ויש לעיין, פה, ויש לעיין בעינו מכוון לא לצרף ולא לרגיח, אם יש בו משום מבשל וכו'. בסדר? אז הוא אומר ש... טוב, פה הוא נכנס לבישול של מאכל בן דרוסאי, אני אעזוב את הקטע הזה, אני עובר לפה. עכשיו הוא מתחיל עם החשמל. מן האמור, פה, מן האמור נלמד, דהמדליק נר החשמל בשבת, יש בו משום מחמם את הברזל, שיש בו משום מבשל. אלא, דהווה פסיקרי שדלוניך עלי. מכל מקום אסור. אסור מדי רבנן. ואפשר דחנו...
למה לא ניך עלי? אני לא הבנתי.
מה?
אני לא הבנתי למה לא ניך עלי.
כי אני לא צריך את החימום של הברזל.
את לא רוצה שהוא...
אני צריך רק את האור?
את האור, אבל לא את ההתרחקות של הברזל. ההתרחקות של הברזל להפך, אני לא רוצה את זה. זה הורש לי איתם נורא.
בדיוק.
זאת אומרת, כאשר יש דבות שהן מהירות בלי להתחמם, זה רק טוב להם.
לא הבנתי?
ניחא לי שזה לא יהיה עם חימום, זה רק יהיה עיר. בסדר.
אני יודעת, זה מזכיר לי, זה מזכיר לי ממש את ה... כתבתי פעם איזה טור באתר, אני מחבר פשוט כדי לראות אתכם מדי פעם, אמרתי לכם. כתבתי פעם איזה טור באתר, ראיתי פעם איזה פרסום של בית חרושת, נדמה לי גרמני.
כן.
עם הנורות לאט, כן. משעה שנאסרו נורות לאט, כי זה בזבזני, וחייבו את כולם להשתמש בנורות לד, כמה שנים, אז הוא התחיל, הוא פרסם את נורות הלאט, שהוא מוכר אותם בתור תנורים. עכשיו, אי אפשר לאסור על מישהו למכור תנורים, נכון? זה מותר. אסור למכור נורות מבזבזות. כי האנרגיה שלהם מתבזבזת על חימום, בעוד שהן מיועדות למאור. אז לא רוצים שתבזבז, אומרים, אתה רוצה מאור, קח נורת לד. לא, אני רוצה תנור. אז הנה, המנורה הזאת, זה התנור שאותה אני מוכר, הוא מכר את כל המנורות לכל מי שרוצה בתור תנורים. נשמה, זה קטע עולמי, זאת אומרת, אני פשוט התגלגלתי על הרצפה מרוב צחוק. אני אומר, זה הצחוק מכל העניין, אבל קשה מאוד לתפוס את הטיעון, הטיעון הוא לכאורה הטיעון שמחזיק מים. אבל הוא התבדח על זה, הוא עשה צחוק מכל העניין, אבל עדיין הוא מכר באמת, זה מחירה רצינית, הוא מכר את הנורות, המשיך למכור נורות לאט שהיה אסור על פי החוק, במקום למכור את זה כמנורות עם נצילות נמוכה, הוא מכר את זה כתנורים עם נצילות גבוהה.
האמת
שהיא... האנרגיה שמתבזבזת זה רק האנרגיה שהולכת לאור, שזה אנרגיה קטנה. האנרגיה שהולכת לחום, זה בדיוק מה שאני רוצה. לכן זה תנור עם נצילות גבוהה, לא נורה עם נצילות נמוכה.
זה לא שחסר משמעות. פעם ברוסיה אני שמרתי שם תפוח אדמה, זה היה ככה, וחיסרונות כל מיני, ועשיתי ארגז בחוץ, ושמתי בתוכה נורה שתחמם. שקור לא יקלקל את תפוח האדמה. זה היה ארגז כזה. עם בידוד, אבל בפנים היה חימום על ידי הנורא.
אוקיי, אז זה באמת אצלך, זה באמת היה
חימום. עכשיו אנחנו מבינים למה הוא הצליח למכור את זה.
השוק גדול ברוסיה.
כן.
הנקודה היא שהשוק שלו היה בגרמניה, לא ברוסיה.
יש שם הרבה מהגרים
עם רוסיה. לא היה
חסר, זה מזכיר לי עוד סיפורים, כבר אנחנו בענייני סיפורים. את המקור הזה קיבלתי מהמחותן שלי. והוא סיפר לי על אבא שלו, נדמה לי, או סבא שלו בעצם, הוא מלונדון. הסבא שלו היה לו שם חנות רהיטים, והחוק באנגליה היה שאסור לפתוח חנויות שהן לא לממכר מזון ביום ראשון. יום ראשון צריך לסגור את החנויות, רק ממכר מזון מותר. אז הוא פתח את החנות רהיטים שלו, והוא אומר, מי שקונה קילו עגבניות יקבל סלון ב-2,000 שקל. אז הוא פתח חנות ירקות ביום ראשון.
היה גם בקורונה, כל הקורונה, עסקים הלא חיוניים, שמו דוכן של פירות בחוץ.
כן, בדיוק. אז זה מצחיק שמסתכלים מרחוק, אבל לפעמים אנשים עושים את זה וזה נראה לנו אפילו טבעי. אוקיי, בכל אופן, אז נחזור אלינו, אז אני ממשיך לשתף את החזון איש, אמרנו עם הבדיחות. אז זה לגבי מבשל, הוא רק אומר, זה פסיקה שזה לא ניח עליי וכולי, אז רק איסור דרבנן, והחימום צורך בו להעברת הזרם וחשיב ניח עליי, ומי הוא כל זה עם מקצת החוט מגיע ליד צולדת. כן, שקצת מהחוט מגיע ליד צולדת, יד צולדת זה כוונה שאי אפשר לגעת בזה כי זה שורף את היד. אז זה נקרא מבשל, כי בישול שייך רק כאשר אתה לוקח את הדבר המתבשל לחום משמעותי, והאינדיקציה זה שהיד צולדת בו. ולעניין מבעיר, אומר החזוני, שאני ממשיך לקרוא,
ולעניין מבעיר... עכשיו יד צולדת, נכון?
אתה שומע?
אם מישהו נוגע בזרם חלש של חשמל, התחשמלו, זה נחשב יד צולדת או שזה לא נקרא חום?
בכלל לא, מה, אם את נוגעת במשהו עם בטריה של 1.5 וולט, אין שום חום, זה לא...
לא, אני
אומרת...
אבל למה הוא עוצר את זה, שזה פסיקה...
לא שומע?
מכת חשמל מוגדרת כחום? כמו יד צולדת, כאילו?
נורת לאט, זה בהחלט יד צולדת, זה מאוד חם.
לא, מכת חשמל.
מדברת על החוטי חשמל, שאם אני מחברת פלוס ומינוס ביד שלי, ונוגעת בזה, האם זה נקרא יד צולדת, או שזה משהו אחר, שזה לא חום?
עוד ממליץ לך לא לגעת בזה, זה בשקע, אני מדברת?
הגוף צולד.
בשקע זה לא יד צולדת, זה יד מתפחמת.
זהו, השאלה אם זה נחשב חום.
ברור שכן, יד מתפחמת מהחום. זה מתפחם מהחום, זה לא מתפחם מהחשמל.
אז אולי זה אסור בגלל מחווה.
מתגן אותך.
כן.
אז אולי זה אסור בגלל מחווה.
לא שומע?
אולי זה אסור בגלל מחווה שעושה פחם.
די גם. זה אסור בגלל פיקוח נפש קודם כל.
כן.
טוב,
אני רוצה לשאול על המשפט הזה של אלא דעה ופסיק רשע דלא ניחא לה מכל מקום אסור.
לא, זה פחות חשוב לענייננו. הנקודה היא שכשאדם אינו מתכוון למלאכה, אז זה מותר, לפי רבי שמעון. אבל אם זה פסיקה, זאת אומרת, אם זה בהכרח, רגע, אם זה בהכרח יקרה, זה פסיקה, אז חייב. אבל אם זה פסיקה שזה לא ניחא לי, לחלק משיטות הראשונים, זה איסור דרבנן.
והוא בכל מקרה אומר על זה שמכל מקום אסור.
אסור מדרבנן.
כן, אז הוא הולך לפי השיטה שפסיקה שזה לא ניחא לי, זה אסור.
אסור מדרבנן, כן.
כן.
ולעניין מבעיר, אם מקצת מן החוט נעשה גחלת, ואפשר דיש בו משום מבעיר לדעת הרמב"ם. כן? אם בעצם נעשה גחלת, אז מחלוקת הרמב"ם והעבד זה ראינו, ואז יש בו משום מבעיר. בינתיים אנחנו עוד לא בענייני בונה, אז לכן זה פחות חשוב לענייננו. מכל מי הוא אם אין נעשה גחלת, אף שניצוצי אור ניתזים וכו'. הלאה. מה שחשוב אלינו זה הקטע הבא. עוד יש בזה, פה, עוד יש בזה משום תיקון מנה. כיוון שמעמידו, עכשיו זה הניסוחים של החזון איש, מה שחני דיברה קודם כניסוחים פיוטיים. אז זה לא, זה לא ניסוחים פיוטיים, ככה הוא מתאר את העניין, וצריך להבין מה משמעותן של הפיוטים האלה. עוד יש בזה משום תיקון מענה, כיוון שמעמידו על תכונתו לזרום את זרם החשמל בתמידות. וקרוב הדבר, וזה בונה מן התורה כעושה כלי. עד כאן רגע, נעצור רגע כאן. מה הוא מתכוון כאן?
שפה זה משום בונה, פה זה משום בונה, כי הוא, הזרמת הזרם, היא העמידה את הכלי הזה על תכונתו, על שלשמו הוא נוצר.
למה צריך את כל ההנמקות האלה? מה הוא בא להגיד כאן?
כי הוא רוצה להסביר למה זה משום בונה. הוא צריך להגיד שנבנה פה משהו חדש, שלא היה כשהכלי לא עבד.
הבעיה היסודית היא שאין בניין בכלים. ולכן אנחנו צריכים לראות איך אפשר בכל זאת לאסור את זה מדין בונה, ומדובר על משהו מתלתל בינתיים, עוד מעט הוא יגיע למשהו קבוע. אבל מכשיר, חשמלי, מתלתל. אז הוא אומר, כיוון שאתה מעמידו על תכונתו לזרום את זרם החשמל בתמידות, כן? זה בעצם נקרא שאתה לקחת משהו שהוא לא מעברר, והפכת אותו למעברר. ועכשיו בעצם זה נקרא, קרוב הדבר דזה בונה מן התורה, כעושה כלי. כי בניין בכלים אין, אלא אם כן אתה עושה את הכלי מתחילתו. ואם אתה עושה את הכלי מתחילתו, יש בניין גם בכלים. טוען החזון איש, וזו סברה מחודשת, טוען החזון איש, שלהעביר חשמל במעברר מוכן, זה נקרא לבנות את הכלי מתחילתו. למה? כי זה שינוי כל כך דרמטי, וזה לא שאתה הוספת עוד חלק וככה הכלי מושלם, אתה פשוט הפכת אותו מבול פלסטיק למעברר פועל.
זה
אומר לבנות כלי מההתחלה ועד הסוף, לייצר כלי מחומרי גלם.
הרב, זה קצת דומה במוליד ריח.
אני שומע אותך לא טוב, אני לא יודע, אולי אצלי זה משהו לא טוב.
קצת דומה במוליד ריח, שכשהספיגו את הריח בבגד, אז כאילו בנו כלי חדש. אז זה דומה קצת לזה.
זה דרבנן. החזוניש רוצה לטעון זה בונה דאורייתא, בונה דרבנן עוד אפשר לקבל הכל. אבל החזוניש טוען זה בונה דאורייתא, למה? כי גם בבניין בכלים יש איסור דאורייתא אם אתה בונה כלי מתחילתו. ואמרתי שהסברות שראינו במוליד זרם יחזרו פה כשנדון בחזוניש בהלכות בונה. זה נכון, זה סברות דומות. רק ששם זה במישור דרבנן ופה זה נאמר במישור דאורייתא. ובפעם הבאה אני אחדד את זה עוד יותר בתיאור הבא. אבל זה משפט מפתח של החזוניש. הטענה שלו שיש פה בניין בכלים, אבל זה בניין של כלי מתחילתו. אתה הופך אותו מחומר גלם לכלי פועל, למשהו חדש. וזה מבחינת החזוניש לסברתו, זו סברה. הסברתו אומרת שזה בניין כל כך משמעותי, שבניין כזה יש אותו גם בכלים. זאת בעצם הטענה שלו. הוא בא להתמודד עם הבעיה של אין בניין בכלים. בגלל זה כל המשפט הזה. עכשיו צריך להבין מה בדיוק המשמעות שלי, מה זה נקרא מעמידו על תכונתו. הוא כאילו הופך את הכלי להיות בעצם משהו אחר לגמרי. זה היה בול פלסטיק, ועכשיו זה מעברר. זה משהו אחר. למרות שבכלי עצמו לא תראו שום עבר, חוץ מזה שהוא רק זז. אבל הוא אומר, אבל מבחינה פונקציונלית, זה משהו אחר לחלוטין. זה לא כמו פטיש, נגיד, שאתם רואים, יש פטיש, והוספתי לו עוד חלק, אני יודע, בתור קאט. אז זה לא נקרא לבנות את הכלי מתחילתו, כי היה פה פטיש, ורק הוספתי משהו שיכול לעזור לי להשתמש בו. עקרונית יכולתי להשתמש בו גם בלי הקאט. אבל פה אתה עושה משהו מאפס. בסברה, עוד פעם, למרות שהמעברר כולו היה בנוי, מבחינת החומר שבו. אבל אתה עושה משהו מאפס בהדלקת המעברר, וזה נקרא לעשות כלי מתחילתו, מתקן מענה. אוקיי? וכל שכן, אני ממשיך לקרוא, וכל שכן כאן, שכל החוטים מחוברים לבית, זה הכל בכלי מטלטל. מה קורה כשהחוטים הם בבית? ואין כאן משום אין בניין בכלים, אלא דינו כמחובר, ויש בו משום בניין וסתירה. בסדר? זאת אומרת, הטענה שלו, זה הכל, מה שהוא דיבר קודם, זה על מכשיר מטלטל. ואם אתה עושה את זה בהדלקת חשמל בבית, זה ודאי בעניין, שם אתה אפילו לא צריך להגיע לסברה הזאת, שאתה מעמיד את הדבר על מתכונתו, למה? כי הסברה הזאת באה להתמודד עם הכלל של אין בניין בכלים, אבל בבית יש בניין, לא צריך סברות מיוחדות, כדי להסביר למה יש פה איסור בונה, ולכן בבית אפילו בלי הסברה הזאת, אתה עובר משום בניין, הוא מסיים, אבל האחה אין נפקותה בזה, ואפילו בכלים כאגב נחשיב בונה, כמו שהוא אמר למעלה, אפילו אם זה היה כלי מטלטל, היצירה היא כל כך משמעותית, עד שהיה פה בונה דאורייתא. אז לכן אפילו לא צריך להיכנס לעניין הזה שזה בניין מחובר ולא כלי מטלטל, כי אפילו על הצד שזה כלי מטלטל, יש פה בונה דאורייתא. כך טוען החזוניש.
אני רוצה רגע להבין מאיפה הוא מביא את זה ממלאכת בונה. הרי מלאכת בונה אמרנו שזה צירוף של חלקים.
נכון.
זה שנוצר פה משהו זה יצירה. למה היצירה הזאת נחשבת בונה?
זאת שאלה טובה מאוד, אני אגיע אליה בשיעור הבא. אבל את צודקת, זאת שאלה טובה. את החזוניש בעצם, נגיד שאם אני הייתי בורא כלי, בהוקוס פוקוס, האם זה היה מלאכת בונה? היה מקום להגיד שלא. לא חיברתי פה חלקים ויצרתי כלי. צד שני אומר החזוניש, אני עכשיו עונה לך תשובה ראשונית רק. צד שני אומר החזוניש, הרי לא יעלה על הדעת, שאם אני גם מייצר את החלקים וגם מחבר אותם, זה יותר מותר מאשר לקחת חלקים מוכנים ולחבר אותם. ובסופו של דבר, מה שעשיתי פה, יצרתי משהו יש מאין. אז אם הייתי מצליח להרכיב אותו מחלקים, זה היה אסור. כשיצרתי אותו יש מאין, קל וחומר שזה יהיה אסור. בשביל הרבה אני אסביר זה יותר קרוב למלאכת בונה, אבל בינתיים זאת שמה ראשונית.
רגע, אבל הרב, חיברת פה שני חלקים. חיברת?
לא שומע?
חיברת פה שני חלקים. כי חיברת את הכלי עם המנגנון החשמלי.
אבל זה לא מה שהוא אומר פה.
המנגנון החשמלי נמצא בתוכו, לא חיברתי שום דבר, מה זאת אומרת? זה לא חוט של מעברר לשקע, אלא יש בתוכו בסוללה, כל הכלי נמצא שם מחובר, רק מדליק את המתג.
לא, אבל אני חשבתי תמיד לתומתי שהוא, כאשר הוא מדבר על בונה, הוא מתכוון למערכת חשמלית, שהוא מוסיף לה איזה קטע שהוא מחבר בין שני החלקים, ואז הוא מתחיל לעבוד. כאילו, כל הסכמה החשמלית הזאת, איך
הוא... לא, 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 הוא לא מחבר כלום. הכי פנס.
מה לא
מחבר? ותדליק את המתק של הפנס.
בדיוק, יש שם חיבור חשמלי בין חלק אחד לחלק שני. בלי זה, המעגל לא סגור.
רק סוגר את המעגל, הוא לא מחבר שום חלק לשום חלק. החלקים האלה היו מחוברים גם קודם מצד אחד, אבל לא מהצד השני. רק סוגר את המעגל.
סוגר המעגל, הוא מוסיף איזה
חיבור. את מה למה חיברתי? את מה למה חיברתי?
קצה לקצה.
חוט לחוט.
אבל החוט לחוט היה מחובר גם קודם. איך סוגרים מעגל? המעגל נסגר ככה. אז זה היה ככה, והמתק סגר אותו ככה. זה מחובר מהצד הזה כבר. הם מחוברים גם קודם.
נכון, אבל זה כמו, אתה נגיד, עשית קיר אחד, עדיין זה לא בית, עשית עוד קיר, כאילו, משהו כזה.
אבל לא חיברתי פה שום דבר, בבית אני באמת מחבר דברים. כשהוספתי את הקיר לבית, אז חיברתי את הקיר החדש של הבית, קודם הוא לא היה מחובר. כאן כל מה שחובר עכשיו היה מחובר עוד קודם.
לא יודעת, תגיד סוכה, שהיא עומדת ככה פתוחה לגמרי, היא לא מחווה שום בית. ואני סגרתי אותו משני צדדים, אז נעשה חלל בפנים.
אז רק בגלל הקמת אוהל, שזה תולדה של בונה, נדבר בפעם הבאה. אין פה בונה רגיל.
אני פשוט אמרתי מה שהיה לי בראש כל השנים.
אבל אין פה בונה רגיל, יש פה אוהל. אוהל זה תולדה של בונה, וצריך להבין למה בשיעור הבא. אוקיי? אז זה התשובה הראשונה. עכשיו אני כבר כאן אומר, כי אני לא יודע כבר כמה נספיק, הזמן שלנו מתקצר, זה רק ניסוח אחד של החזון איש. יש לו עוד שני ניסוחים, במקומות שונים, חלק במכתבים, חלק פה בהמשך. חיבור, ניסוח אחד זה שהוא תוקע להחשמל בהחוטים. הוא תוקע את החשמל בתוך החוט, על ידי החיבור. פה כבר כן יש ניסיון לעשות ממש השוואה לחיבור של דבר בדבר, לתקוע דבר בדבר. אלא שזה דורש עדיין איזשהו סוג של הפשטה.
אז זה לא חיבור של המעגל חשמלי, אלא חיבור של זרם שמתחיל.
אני מכניס את הזרם לתוך החוט והופך אותם למחוברים. הזרם עכשיו נמצא בתוך החוט. וזה תוקע להחשמל, המושג תוקע, זה שאוב כמובן מהלכות בניין בכלים. בבניין בכלים, כאשר אתה תוקע דבר בדבר, אז אתה עובר על בניין אפילו שזה בכלים. אומר החזון איש לתקוע את החשמל בחוט, זה נקרא תוקע. יש פה בניין בכלים. זה ניסוח שני של החזון איש. ניסוח שלישי של החזון איש, זה שהוא מעורר את החוט ממוות לחיים. אתה מזכיר את מה שחני אמרה קודם, כן? כמו לברוא בן אדם, מפח שמת חיים באפו. אוקיי? שזה ניסוח שלישי. זה שלושה ניסוחים שונים של החזון איש, וצריך להבין אם יש קשר ביניהם, או שזה שלוש אלטרנטיבות, או מה, איך בדיוק להבין את התפיסה של החזון איש, מה זה פה מלאכת בונה. ושוב, כרגע אני רק מסב את תשומת לבכם, את התשובה בשיעור הבא אני אתן. אוקיי? אז נמשיך עכשיו לקרוא. רק, זאת התמונה בעצם של החזון איש, אני השלמתי את זה כדי שלא יהיו לנו מגבלות זמן, זה מה שרציתי להספיק ביחס לחזון איש. עכשיו, הרב שלמה זלמן כמובן מתווכח איתו על הרבה מאוד דברים, הוא אומר, מה, תוקע לחשמל באחותים, זה מה, מה, מה איזה מין, אין פה שני דברים באמת, שקיימים בנפרד וחיברת אותם. זה בסך הכל לתת צורה לחוט. ואז הוא אומר, ואז הרב שלמה זלמן עצמו מרגיש, שיש פה את הניסוח של מעביר את החוט ממיטה לחיים, שזה בדיוק לתת צורה אחרת לחוט, לא לחבר דבר לדבר. הוא אומר, כן, אבל שם גם כן הוא לא מבין, אז מה, למה זה מלאכת בונה? מה זה קשור מלאכת? אתה יכול להגיד, זה בריאה יש מאין, יצירה מאוד משמעותית, אבל למה זה בונה? בונה זה מחבר חלקים ועושה מהם בניין. אז זה, קיצור, רב שלמה זלמן באופן עקרוני נראה שהוא לא מקבל את כל הניסוחים האלה, הוא אפילו מבחין בהבדל ביניהם, אבל הוא לא מקבל את כל הניסוחים האלה. החזוני שממשיך אחרי זה, הוא אומר, זה גם חילוק חשוב, אני קצת נראה כמה שנספיק ממנו, הוא אומר, והנה אמרו שבת ממזיין עמוד א', דקנה של סיידין לא יחזיר. כן, סיידים עם מברשת, שמכניסים מקל לתוך המברשת, ואז מסיידים את הקיר. אז אם אני מכניס את הקנה, את המקל, לתוך המברשת, אסור לי להכניס. ואם החזיר, פטור אבל אסור. זה רק איסור דרבנן, אם החזיר. ולכאורה, תני, כנש על סיידים, דומיה דמנורה דרישה, דאיירי בתקה. במנורה, שיש שם מנורה של פרקים, של פרקים הכוונה חוליות כאלה, שאני מחבר אותם, אז שם כתוב שאם הוא תוקע, אז הוא חייב. זה בניין בכלים, וזה מה שהראשונים אומרים, שזה בגלל שהוא תוקע, אז יש גם בניין בכלים. אז הוא אומר, מזה שהגמרא משווה קנה של סיידים למנורת פרקים, כנראה שמדברים גם בקנה של סיידים כשהוא תקע. גם שם מדובר כשהוא תקע. אז למה שם זה רק איסור דרבנן, ובמנורה זה איסור דאורייתא? אז הוא אומר ככה, ותאמה... לא שומע?
כשהוא מפרק זה גם לשם שימושה.
כן, זאת אומרת, ותאמה זה במנורה, עיקר תשמישה במורכבת, ופירוקה אינו בשביל תשמיש, אלא לסיבה אחרת. אבל קנה של סיידים יש לו בית תשמישים, זה במקום נמוך אין ראוי קנה ארוך, ובמקום גבוה אין ראוי קנה קצר, וילקח כשמעריכו לפי שעה, אף שתקרו, חשיב כהעמיד כלי על גבי כלי, כדי להגיע למקום גבוה, ולא נחית עלי שם קנה ארוך. מה הוא אומר? זה חינוך יסודי שאיתו הוא ממשיך הלאה, לכן חשוב לראות אותו פה.
שזה חלוקה, משהו קבוע.
במנורה, כשאני מפרק אותה, אני פשוט הפסקתי להשתמש בה, זה לא סוג אחר של שימוש. כשאני מפרק אותה, אז אני לא משתמש בה, כשאני מרכיב אותה, זה בשביל להשתמש. אז לכן במנורה, כאשר אני מפרק זה סותר, וכאשר אני מרכיב זה בונה.
אבל בקנה...
בתנאי שתקעתי כמובן, כי אחרי זה בונה בכלים. אבל אם תקעתי, אז אני בונה. אבל בקנה של סיידים, הקנה של סיידים, גם הפירוק וגם ההרכבה, זה לצורך השימוש. לא הפסקת השימוש.
וגם כשאתה מרכיב, זה נחשב שני כלים, כלי על גבי כלי. זה לא...
אני חושב שזה לא עיקר הטיעון שלו. אלא מה שהוא בעצם אומר, זה שגם עם קנה ארוך וגם עם קנה קצר, זה שתי צורות שונות להשתמש בדבר הזה.
לא, אבל לכן... לדעתי שזה נחשב עדיין שני כלים, אז זה לא נוצר כלי חדש.
כן, אבל זה לא חשוב. כי בכלי קצר ובכלי ארוך, זה היה כלי כשהוא היה כלי קצר, וכשהוא כלי ארוך זה אותו כלי, רק הוא עכשיו ארוך. אז בעצם יוצא שהחיבור בהסרה של הקנה הנוסף, של תוספת הקנה, זה כמו שאוהב אבק כזה, שמכניסים לו עוד חוליה כזאת, או עוד חלק מעריך. בסדר? אז אם אני מכניס עוד חלק מעריך, זה בסך הכל צורת שימוש אחרת, באותו קנה של סיידים. ולכן כשפרקתי זה לא היה להרוס את הקנה, כי הקנה עדיין קיים, וכשחיברתי זה לא ליצור קנה חדש, זה אותו קנה. ולכן זה רק איסור דרבנן, אם תקע. ואם לא תקע, אז אפילו איסור דרבנן אין פה.
אבל אומר, אבל כל שתקעו חייב חטא.
לא שומע?
אבל הוא אומר, כל
שתקעו
חייב
חטאת,
אז זה
דאורייתא.
איפה?
בהמשך שמה, וכנס הידים, כיוון דצריך לפורקו תמיד, אינו תוקעו בחוזק, אבל כל שתקעו חייב חטאת.
לא, לא, זה הרמב"ן. זה בשם הרמב"ן והריטב"א. אז זה הוא מוסיף עוד יותר, זה הוא מוסיף דעה אחרת, זה לא הדעה שלו.
אני לא הבנתי, בכנס הידים, להרכיב את זה זה בונה, ולפרק את זה זה גם בונה?
לא לפרק ולא להרכיב, זה לא בונה ולא סותר, רק איסור דרבנן, כיוון שזה היה קנה של סיידים גם כשהוא קצר וגם כשהוא ארוך, זה אותו קנה של סיידים, רק משתמשים בו פעם כשאני צריך להשתמש בו כשהוא ארוך, פעם אני משתמש בו כשהוא קצר, לא כמו מנורה שהפירוק הוא הפסקת השימוש, לא צורה אחרת של שימוש, זה פשוט הפסקת השימוש, אז אין פה מנורה, כשהרכבתי אותה מחדש יצרתי מנורה, יש מאין. בקנה של סיידים, כשהכנסתי את הקנה, זה היה קנה של סיידים קודם, רק הערכתי אותו כדי להשתמש בו בבית גבוה.
לא בניתי שום
דבר. כן, אוקיי? אז זה, עכשיו, בפתיחת החשמל, אומר החזוני, זה המסקנה, בפתיחת החשמל, שמכניסים הזרם באחותים, חשיב לעולם כתקע. ואף, אתם רואים? פה התוקע זרם באחותים, זה ניסוח אחר. ואף אם תמצא לומר, דקנה של סיידים, אף בתקע אינו אלא מדרבנן, היינו דווקא בהרכבה של בית גשמים, שאפשר לחשבן כשניים משתתפים בפעולה אחת. אין התקיעה מכרעתן לגשם אחד, גשם הכוונה לאובייקט אחד. כן, תוקע שני אובייקטים גשמיים, ואתה תוקע אותם ביחד, אז שניהם משתתפים ביחד בפעולה והופכים להיות עצם אחד, אוקיי? אז לכן זה הכל בקנה של סיידים. אבל בחשמל, אבל כל שפירוקם נחוץ, לטיח, של הכל של פירוגן בחוץ, לטיח של הנמוך. אבל תיקון צורה להגשם, ונעשה על ידי זה שימוש, ודאי חשיב בונה. נכון? מה אני עושה כשאני מדליק חשמל? אני לא לוקח שני חלקים, שני גשמים, חלקים גשמיים, ויוצר מהם מבנה. אלא אני לוקח דבר גשמי אחד שהוא החוט, או המכשיר, ויוצר לו צורה חדשה. עכשיו עובר בו זרם והוא נהיה פעיל. אז זה לקחת דבר אחד ולצור לו צורה אחרת. זה כבר מתחיל להתקרב לעוד תוקע לחשמל באחותים, אבל יותר דומה ללהעביר אותו ממיטה לחיים. בעצם להפוך את החוט מחוט מת לחוט חי. לא זוכר אם הניסוח הזה מופיע פה, רק במכתבים שלו למשלם זלמן. אבל זה מופיע גם הניסוח הזה.
אז ההבדל בין הקנה למכשיר החשמלי, שהקנה גם כשהוא מפורק הוא פעיל. אבל המכשיר הופך להיות פעיל רק ברגע ש...
לא, לא, יותר מזה. הוא אומר יותר מזה, זה לא, זה ההבדל הקודם, אבל הוא אומר יותר מזה. בחשמל אין לך שני חלקים שאתה מחבר אותם אחד לשני. יש רק חוט. אין עוד אובייקט שחיברתי אל החוט. עצרתי צורה חדשה לחוט. עכשיו החוט הוא חוט חי, הוא לא חוט מת. הפכתי את החוט למשהו אחר. ברגע שהפכתי את החוט למשהו אחר, זה עוד הבדל בין זה לבין קנה של סיידים. הוא אומר פה שני הבדלים. הבדל אחד זה מה שהוא אמר קודם, שהקנה של סיידים הוא בשימוש גם ככה וגם ככה, והמעגל החשמלי לא. הבדל השני זה שהמעגל החשמלי הוא לא חיבור של שני גשמים להיותם גשם אחד. אלא יש פה רק גשם אחד, רק החוט. החשמל זה צורה אחרת לאותו גשם שיש לי. אוקיי? זה בעצם זהו. בסוף הוא מביא את החיי האדם על אורך את השעון וכולי, זה כמה פחות חשוב לעניינו. עכשיו, עכשיו צריך לראות את הביקורות של רב שלמה זלמן, כבר קצת הזכרתי אותם. אז הוא מתחיל עם עריכת שעון, אני לא אכנס לזה כאן עכשיו, זה פחות רק הקדמה כזאת. הנה, תראו פה, אני משתף. באות ב' זה צדדי כולה, באות ג' זה צדדי חומרה, כן? זאת אומרת, צדדי הכולה, שיש בה הפעלת מכשיר, לעומת מילוי קפיץ שעון. זאת אומרת, רם נראה, בחיבור מעברר ומקרר עם הזרם בשבת, קיל תפה, יותר קל מעריכת שעון. ולכאורה אין בו שום איסור, כיוון שכך תשמישם תדיר, שאין מכניסים בהם את הזרם, כי אם בשעה שרוצים להשתמש בהם, ואחר כך תכף מפסיקים את, את החיבור. מה הוא אומר בעצם? שהכנסת הזרם זה רק אופן השימוש בדבר. לכן זה לא, עריכת שעון זה הכנת הדבר לשימוש. אז אם אתה לא, עריכה זה מתיחה, כן? זה השעונים של פעם, שמתחו או תקפיץ כדי שיוכל לעבוד. אז הוא אומר, אז בעריכת שעון אתה יכול עוד להגיד שיש בזה איזשהו סוג של איסור. אבל בחשמל זה בסך הכל להשתמש בכלי שכבר קיים, זה לא לבנות בו שום דבר. זה הצד לכולה. ועד רבה, מעברר כזה שאי אפשר לסוגו ולעכב תנועתו, והוא הולך וסובב כל הזמן, אין לך קלקול גדול מזה. זה מעברר מקולקל, מעברר כזה שאי אפשר לחבוט אותו ולהדליק אותו. וכיוון שכן, שפיר מסתבר, והואיל ואם היה מעברר מתוקן על אופן זה, שתנועתו נעשית לא על ידי זרם כי אם בעזרת קפיץ, מסתבר שהיה מותר לעשותו בשבת, אף להאוסרים עריכת שעון. כן, ההשוואה שהוא עושה היא מתודולוגיה מעניינת. הוא בודק מה היה קורה אם הייתי מפעיל את המעברר עם קפיץ. ואת זה הוא משווה למתיחת הקפיץ של השעון. ואחרי זה הוא אומר שהדלקת החשמל זה כמו מתיחת קפיץ של מעברר. זה בשני שלבים ההשוואה הזאת נעשה.
לא, גם הוא אומר שיש מניפה. הוא יכול לעברר במניפה באיזשהו מקום.
אתה שומע?
הוא גם אומר באיזשהו מקום שיכולתי לעשות רוח לעצמי עם מניפה.
כן, זה בדיוק. גם שאני גם אמרתי קודם, שמותר להתעברר בשבת, לכן מעברר הוא לא מוקצה. אז פה הוא אומר את אותה סברה, לא מדינה מוקצה. כן?
אני לא כל כך הבנתי את הלוגיקה שלו, זה סותר, אני לא כבר מצליחה להבין. מעברר אפשר להפעיל עם קפיץ לדעתו?
כן, ולכן גם על ידי חשמל אפשר.
אבל למה? הוא אמר ששעון אי אפשר.
נכון, זה מה שהוא אומר. שעון, כל הסעיף הזה, סעיף ב' של הרב זלמן, אתה רואה פה זה סעיף ב', מה הכותרת? צדדי כולה, שיש בהפעלת מכשיר...
אבל אני שואלת מה שונה משעון.
אז אני מסביר. בסעיף ב' יש צדדי קולה שיש בהפעלת מכשיר חשמלי לעומת מילוי קפיץ שעון. אז פה הוא מסביר למה, למרות שקפיץ שעון אסור, קפיץ של מעברר וחשמל של מעברר מותר. אז הוא אומר, בקפיץ של שעון, השעון, זה שהשעון דורש קפיץ, זה דבר בעייתי בשעון. למתוח את השעון, זה להפוך אותו לשעון עובד. במעברר, אם המעברר היה דורש קפיץ, זה יתרון למעברר. אני לא רוצה להתברר כל הזמן. אוקיי? זה למשל חילוק שהוא עושה פה. אז לכן אפילו אם הייתי משתמש במעברר על ידי קפיץ, זה יותר קל מאשר למתוח קפיץ של שעון. ובעילה עכשיו, גם אם אני מפעיל אותו במעגל חשמלי, זה אותו דבר. זה כמו קפיץ, מה ההבדל? זה הכל, אני מפעיל אותו על ידי זרם.
יש היום שעונים שהם קפיציים כדי להפעיל מזגנים. אתם מכירים את זה? יש לי את זה בכיתות. כלומר, המזגן פתוח, אבל הוא נכבה מעצמו. אם אני רוצה להפעיל אותו, אני מסובבת שעון. מכירים את זה?
אתה צריך לראות את זה, אבל טוב, זה לא חשוב לענינו, אני רוצה להבין את העקרונות.
אבל הרב, הרב מתייחס רק להפעלת המכשיר עצמו, הוא לא מתייחס לנושא של הזרם בכלל.
למה צריך להתייחס לנושא של הזרם? אני מדבר על הפעלת המכשיר. הזרם זורם, מה זה קשור אליי? שאלה אם מותר לי להפעיל את המכשיר.
אבל החזון איש התייחס לנושא שלו, לדעת הזרם גם. לא רק...
לא הבנתי. לא מדבר על מוליד זרם, הוא מדבר על בונה וסותר.
נכון, אבל החזון איש לא התייחס רק אם הכלי פועל או לא, אלא גם לנושא של הזרם.
שמה, מוליד זרם?
לא, לא מוליד, לא יודעת, שנוצר פה כלי...
הוא אומר שיש פה צד, עוד רגע נראה, הוא אומר שיש פה צד לכולם מול קפיץ של שעון, בסדר?
כן.
אחרי זה הוא ממשיך, זה אומר, אחראית עם החזוניש, פה הוא ממשיך, שכתב לעניין עריכת שעון וכו', כן, רואות את זה? זה. כן, אז פה הוא מביא את החזוניש, זה הוא הוסיף אחרי שהוא כתב את הקוטרס שלו, ואז הוא ממשיך את ההשלכות של השיטה של החזוניש, שלדעת החזוניש אסור ללחוץ בשבת על הכפתור, פה הוא כותב, ולסלק בכך את המחסום, לא משנה, יש לו כל מיני השלכות לשיטת החזוניש, ואז הוא עובר, כן, הוא עובר, פה בסוף הוא אומר, גם נראה לי, אתם רואים?
כן,
גם נראה לי, שאין לומר, זה אסור על כל פנים משום מוליד, כמו מוליד ריח, הוא דוחה גם את העניין של המוליד. אז זה הכל צדדים לכולה. בסדר? צריך להכיר את צורת הכתיבה הזאת של פוסקים. זה צדדים לכולה, זה פרק ב'. פרק ג', הכותרת היא צדדי חומרה, שיש בהפעלת מכשיר חשמלי בשבת ויום טוב, מדין מתקן מענה. כן? זה צדדי חומרה. עכשיו הוא נכנס לטיעונים של החזוניש, אז הוא אומר, אמנם נראה דבדל לכאורה דברי סברה, מה שהוא אמר בפרק הקודם, עם כל זה, למעשה אפשר, דשפיר יש לחוש בהכנסת זרם למעברר ומקרר, משום איסור תורה. ועד רבה, אף אם ננקוד דלי ככלל שום איסור בעריכת שעון בשבת, זה הצדדים שאפילו אם נגיד שמותר עריכת שעון, במקרר ומעברר יהיה אסור. מכל מקום יש לומר, דשני אטם, שחידוש הליכת השעון לא נעשה כלל על ידי הוספת דבר חדש מלחוץ, כי אם על ידי מתיחת קפיץ, שנמצא כבר מקודם בתוך השעון שמסובב הגלגלים. וכיוון שהעריכה איננה מעשה אומן, וגם נעשית בלי שום תורך, ביין ברשבה וכו', אז לכן לא יהיה בזה מלאכת בונה או מקל ופטיש וכו'.
רגע, אז מה? גם בחכמל, הזרם כבר נמצא בפנים.
זרם לא נמצא בפנים, אני מכניס זרם מבחוץ.
מאיפה? בזה שאני סוגר מעגל.
יש שאלה מעניינת, האם אנחנו מדברים על המטענים או על הזרם? המטענים נמצאים בפנים. הזרם אין זרם. אוקיי? אז זה שאלה מעניינת. אבל הוא רואה את זה כהכנסת משהו מן החוץ. מה שאין כן, פה, אני קורא פה את ההמשך, מה שאין כן הכנסת זרם לתוך מכונה, הרי הזרם אינו כלל ככוח של מפל מים או מין כוח אחר, שהוא רק כוח דוחף. זה שייך לומר, זה כמו שמותר לאדם לדחוף ולסובב בידיו, כך מותר גם על ידי דבר אחר. אלא שהזרם עשה את פעולתו, על ידי זה שהאלקטרונים שבתוך החוטים זורמים חיש מהר תוך המעגל, ומשנים במקצת את החוטים, וגם את סגולת המתכת שבתוך המכונה, וממגנט אותה. או שינויים אחרים הגורמים לכוח התנועה, ולכן אפשר שהכנסת הזרם אינה חשובה רק כהשתמשות עם מכונה שהיא עשויה מכבר, אלא הרי דומה כאילו הזרם עושהו עכשיו לכלי, כיוון שמבלעדי הזרם אין למכונה כלל שום סגולה של מכונה. בסדר, זה בעצם הסברה של החזון איש, שאתה מכניס פה משהו שהופך את המכשיר הזה למשהו חדש לגמרי, למשהו אחר לגמרי ממה שהוא היה פעם. מה שאין כנחה, פה, שהזרם משנה את עיקר תכונת הכלי ונותן בו סגולה אחרת, לכן אפשר, ובכל פעם שמכניס לתוך המכונה זרם, הרי זה חשיב כאילו הוא גם גומר אותו בכך לעשותו כלי. אז הוא דן האם זה חיבור לשעה או לא חיבור לשעה, אני רק רוצה עוד להספיק עוד את הקובץ השלישי ולהעיף מבט עליו.
אנחנו לא הגענו...
מה, לא שומע?
הגענו לקובץ השלישי? אני לא יודעת. זה הראשון.
קובץ השלישי זה התכתובת. התכתובת שלו עם רב שלמה זלמן.
כן, הגענו לתכתובת וקראנו את שני המכתבים.
אז פה הוא אומר, אתם רואים, זה דברי מרן החזון איש בספרו ובמכתביו, רגע, שיתפתי? כן. שסגירת מעגל חשמלי אסורה משום בונה. אז פה למטה יש את ההערה של רב שמואל אוירבך. כן, שכל הפרק הזה הושמט מהמהדורה הרגילה של הספר, כי הוא חשב שבעצם אין טעם להילחם בתחנות רוח לא קיימות, עד שהתברר שהן כן קיימות. אז הוא מדבר על החזון איש, אז הוא אומר ככה, חזון איש, מה, לא שומע?
גם בקיימות אין טעם.
לא שומע.
גם בקיימות אין טעם להילחם בתחנות רוח, אומרים שאין טעם.
אוקיי. הוא באמת מתייחס לחזון איש קצת כתחנת רוח, כן, הוא אומר שהוא לא ימשיך להתווכח מחמת היראה והכבוד. בספר חזון איש, לאחר שמבשל עניין מלאכת מבעיר, הוא מבשל שיש בהדלקת חשמל, כתב, עוד יש בזה משום תיקון מנה, זה בדיוק המשפט שקראנו, כיוון שמעמידו, כן, רואים, זה הקטע של החזון איש שקראנו קודם. עוד כתב שם, אתם רואים בשורה האחרונה, ובפתיחת החשמל שמכניסים הזרם בחוטים, חשיב לעולם כתקה. ואף אם תמצא לומר דקנה של סיידים וכולי, ראינו את זה. ידוע שדבריו הם חידוש גדול מאוד, פה, אתם רואות את הלמטה, וכל אלה שנסו ונתנו בענייני חשמל לא הזכירו כלל לחשוש בזה למלאכות של בונה וסותר. עוד יתרה מזו שמעתי, שגם בשעה שאין שום זרם בחוטים, אם סוגרים את זה, זה מלאכת בונה. וזה, רב שלמה זלמן אומר, לא נכון, אפילו לפי החזון איש זה לא יכול להיות נכון, וזה די ברור שהחזון איש לא מתכוון לזה, הוא לא הופך את החוט לחוט ממת לחי, הוא לא תוקע לזרם בתוך החוט, זה רק התפיסה שרואה את סגירת המעגל כסוג של בנייה, אבל אני לא חושב שיש בחזון איש אמירה כזאת, לכן לדעתי השמועה הזאת לא נכונה. גם בשיטת החזון איש.
לא יודעת, הוא כן אמר את זה, לא?
לא,
הוא
אומר שאני תוקע את הזרם בחוטים, או שאני מחיה אותם ממיטה לחיים, אבל זה החוק שזורם בפנים זרם. אם אני סתם סוגר את המעגל, אבל זה לא זורם שם זרם, אז אני לא חייב. למשל, מי ששעון שבת מנותק אצלו בלוח, אבל הוא מפעיל מתג בבית, אז הוא סוגר את המעגל בבית, אבל אין זרם. אז הוא טוען שיש כאלה שאומרים בשם החזון איש, שדבר כזה יעשו משום בונה, כי סוף סוף בנית את המעגל. לאור הניסוחים שראינו קודם בחזון איש, די ברור שזה לא נכון. כי צריך שיהיה זרם בתוך העניין הזה כדי שזה יחשב בונה. זה לא סתם סגירת המעגל, כמו שכך רגילים להבין בחזון איש, אבל זה לא נכון. מי שרואה אותו בפנים, זה לא נכון. עכשיו בסעיף ג' הוא מביא את הנקודות שהוא טען כנגד החזון איש, וזה הנקודות שאמרתי, זה כמו משתמש בזרם מים, מה ההבדל בין זרם חשמל לזרם מים? אני פותח זרם מים ומכניס את זה וזה עושה פעולה, מה זה שונה מלפתוח את המתק ולתת לחשמל לזרום? דיברנו על זה גם במוליד. אותה סברה עלתה שמה כנגד הראייה של החשמל כמוליד. הטענה היא שזה כמו מים ולא הולדת שום דבר חדש. רק נתת למים לזרום, אז פתאום נתן לאלקטרונים לזרום. מה ההבדל? מה שנענה פה זה גם מה שיהיה נכון לתשובה שם. אז אומר החזוני של זה, רואים, רוצה אני לנכון להקדים, שאין אני מתכוון כלל להתווכח ולהשיב עליהם, כי צדיקים במיטתם קוראים חיים, זה כבר נכתב אחרי מיטתו של החזוני. ואם בחייו יראתי מלהתווכח, כל שכן עכשיו. טוב, כל פעם המכתב של החזון איש, שהוא החזיר לרב שלמה זלמן, רואים, העניין תלוי בשיקול הדעת. הוא מתחיל בזה, כי באמת אתם רואים שהכל מתחיל בסברות, איך רואים את הדברים. אין פה איזה שיקול מוכרח. העניין תלוי בשיקול הדעת, חימום ברזל אינו מחדש טבע חדש בברזל, אלא החום שוכן בו לפי שעה בתוך הברזל, והברזל מתמיד לגרשו, כן, אם לא תמשיר לחמם זה יעוף משם. אבל חיבור חוט חשמל מעורר את כל כוח החשמל המוטבע בחוט עצמו, והוא מההרכבה המסגית שבשורש יצילתן. זאת אומרת, החשמל מתמזג עם החוט והם הופכים לישות אחת, לא כמו החום בברזל. ברזל חם זה לא ישות אחרת מברזל קר. החום זה דבר חיצוני, והוא גם יברח מהברזל ברגע שאתה תפסיק לחמם. החשמל, כל עוד לא תנתק את הזרם, ממשיך לזרום בפנים. זה מה שאומר, ושימוש זה תדירי, והעמדה מתכונתה על ידי החיבור שנעשה החוט המופסק. גוף אחד עם מכונת החשמל, שחוששים בו משום בונה א', משום הרכב הפרקים זה מזה, ב', הנה פה הניסוח, אתם רואים? רות ב'. זה הנקודה החשובה פה, ותיקון החוט עצמו, ממוות לחיים, הווה בונה. הוא גם תוקע לחשמל בחוטים, והוא גם הופך את החוט עצמו ממוות לחיים. זה ההסבר של החזון איש. אז הוא נכנס, למה זה לא הרי, אל הקבע, אז זה ראינו גם במוליד. אם אתם זוכרו, כשדיברנו על מוליד זה, יש כאלה שטענו, שדבר שהוא לא מחזיק מעמד, זה פרופסור לב, כן? שאם הדבר לא מחזיק מעמד, אז זה הרי, זה לא באמת מוליד זרם. אני טענתי שזה מחזיק מעמד, אתה צריך לחבות כדי להפסיק את זה, צריך לעשות פעולה, אם לא תעשה פעולה זה ימשיך לנצח, זה בדיוק החלוקה שעושה פה רב שלמה זלמן במכתב פה, הוא בעצם אומר, או החזוני, סליחה, במכתב פה, הוא בעצם אומר, זה לא דבר הרעי, דבר הרעי זה דבר שנעלם מעצמו, כאן אתה יכול לנתק את זה, אבל צריך לנתק כדי להפסיק את זה, חום של ברזל ייעלם מעצמו, אם אתה לא תמשיך לחמם, הברזל יתקרר תוך זמן קצר, אז לכן שם זה דבר הרעי, אבל הזרם, אתה צריך לנתק את המפסק, כדי שהזרם יפסיק לזרום בתוך החוט. לכן פה זה דבר קבוע, זה לא דבר הרעי. בדיוק מה שאמרתי על מוליד זרם, אמרתי שהדיונים על מוליד זרם יחזרו כאשר אנחנו נדון על מלאכת בונה. טוב, אני עוצר כאן, כי זה פחות או יותר מה שרציתי להראות מפה, וזה נותן לי את הפתח לדבר בשיעור הבא, להסביר את החזון איש טוב, לפי גדרי בונה ממש, לא כל האמירות הכלליות האלה, ולראות כל מיני השלכות שיש לדברים האלה. אז מבחינת הדף, אולי אני אוסיף לכם עוד איזה מקור שתראו, מי שתספיק, אבל בכל מקרה תראו את הקהילות יעקב ששלחתי לכם, זה מיועד לשיעור הבא. זה יחזיר אותנו להגדרת מלאכת בונה עצמה. אמרתי שנגיע אל זה בשיעור הבא. אוקיי, עוד מי שמצא.
תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.